קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרנו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 16 במרץ 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. אחת מהחלטותיו האחרונות של אביחי מנדלבליט לפני שעזב את תפקידו כיועץ המשפטי לממשלה הישראלית היא גם אחת מהחלטותיו המחפירות ביותר. מנדלבליט הכשיר את ההתנחלות הלא חוקית באביאטר. בחוות דעתו פסק היועץ כי אפשר להתחיל בהליך להקמת ההתנחלות, ובסיומו יוכל הדרג המדיני לאשר בניית יישוב חדש במקום. במילים אחרות, הסמכות המשפטית העליונה של הממשלה הכשירה עבירה על החוק, השתלטות על אדמות הכפר ביתה והקמת התנחלות במקום שבו ישראל כבר פינתה את הפולשים בעבר, וסיפקה עוד הוכחה לכך שבשטחים הכבושים כל דאלים גבר, האלימות משתלמת, אין חוק ואין דיין. התנהלות זו לא צריכה להפתיע איש. ככה משתלטת ישראל על אדמות הגדה המערבית באמצעות גניבה, נישול, לעתים גם אלימות, שסופם בהכשרה והלבנה. כשאמנסטי מכנה את ישראל מדינת אפרטהייד, הוא מתבסס בין היתר על התנהלות זו שבה רכושם של הפלסטינים הוא הפקר בחסות השלטון. מאזינים יקרים, הכדור בידיו של בני גנץ שהוציא לפני כ-8 חודשים צו לפינוי הפולשים. האם לאחר ההכשר המשפטי הוא יעז לעמוד בדרכה של אביאטר? שר החוץ יאיר לפיד דווקא הראה סימני התנגדות. במכתב ששיגר לנפתלי בנט כתב כי בכירים אמריקאים הזהירו מהשלכות המהלך שעלול לפגוע ביחסים עם הממשל בארצות הברית ולגרור תגובה קשה של הקהילה הבינלאומית. גם אם הניסיון מלמד שזולת מס שפתיים בדמות גינויים חלולים, הקהילה הבינלאומית וארצות הברית לא ינקפו אצבע לעצור את הקמת אביתר. טוב עשה לפיד כשהביע התנגדות להקמת ההתנחלות, רק חבל שהעדיף להסתתר מאחרי ארצות הברית במקום להביע את עמדתו האידיאולוגית. 8 פלסטינים תושבי הכפר ביתה שאדמותיהם נגזלו כבר נהרגו בהפגנות נגד ההשתלטות על הגבעה שמול כפרם. הפלסטינים הודיעו שהחלטת היועץ המשפטי תביא להחרפת המאבק העממי להשבת האדמות לבעליהן. על ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט לעצור את האבלת הזאת שבסופה אדמת אביתר תספג בעוד דם, רק כדי לרצות את תאוות הסיפוח של המתנחלים. חוסר הצדק הוא הצדק החדש של שופטי ישראל. המשפט, הצדק, אלה הם מושגים מאוד יחסיים בישראל. הצדק של פלסטינים הוא לא הצדק של יהודים, והצדק של מי שחי בחוץ לישראל אינו הצדק של מי שחי בישראל. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הרוסי סרגיי לברוב כי השיחות בין שני הצדדים היו טובות והתמקדו בקידום היחסים החיוביים הדו-צדדיים לטווח הארוך. הוא ציין כי השיחות התנהלו גם על הסנקציות נגד איראן ואמר כי רוסיה תישאר לצד איראן עד לסיום שיחות הגרעין. עבדולהיאן הדגיש כי אין קשר בין המשבר באוקראינה ליחסים הידידותיים הדו-צדדיים ואמר יש לפתור את המשבר האוקראיני באמצעים דיפלומטיים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן ציין כי הודגש הצורך לקדם הסדר שלום בסוריה על פי מתכונת אסטנה, והוסיף לגבי תימן אנו עומדים נגד הסנקציות והמצור וקוראים להפסקת המלחמה בהקדם האפשרי והרכבת ממשלה כוללת. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר מצדו כי השיחות התמקדו בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות וחילופי הסחר שהסתכמו ב$4 מיליארד וסוכם להסיר כל מכשול שמעכב את שיתוף הפעולה הדו צדדי. הדיונים נסובו גם על הסכם להקמת אזור סחר חופשי בין איראן לאיחוד האירו אסייתי המביא תועלת לכלכלת איראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיים שיחת טלפון ממוסקבה עם מקבילו הסיני על המשא ומתן בווינה. שגריר איראן בבייג'ינג מוחמד קשרזאדה הודיע על שיחת הטלפון בין שרי החוץ של איראן וסין. חוסיין אמיר עבדולהיאן ושר החוץ הסיני וכתב בציוץ בטוויטר כי שר החוץ אמיר עבדולהיאן ועמיתו הסיני וואנג יי קיימו שיחת טלפון על הנושאים הקשורים לשיחות בווינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי אין קשר בין המתרחש באוקראינה לבין השיחות בוינה להחיית הסכם הגרעין. במהלך מסיבת עיתונאים עם מקבילו הרוסי, הדגיש עבדולהיאן כי רוסיה תעמוד לצד איראן עד תום שיחות הגרעין והוסיף, קיימנו שיחות בונות על התנהלות השיחות בוינה והאמברגו שהוטל על איראן, ויש להדגיש כי איראן או כי אין להתרחשויות באוקראינה השפעה על הקשרים בין טהרן ומוסקווה או על השיחות בוינה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר מצדו כי רוסיה קיבלה ערבויות בכתב מוושינגטון לפיהן הסנקציות שהוטלו על רוסיה לא ישפיעו על שיתוף הפעולה עם איראן, וציין כי ארצו תחתום על הסכם משותף עם איראן המגדירה את עקרונות שיתוף הפעולה בזירה הבינלאומית. לברוב אמר כי רוסיה מחכה שארצות הברית תחזור להסכם הגרעין עם איראן ותבטל את האמברגו שהטילה עליה. שגריר איראן הקבוע באום מג'יד טחטרוואנצ'י הדגיש את תמיכת איראן המלאה ביוזמות של הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי למאבק באסלאמופוביה, במיוחד על הקריאה לקבוע את יום ה-15 במרץ ליום הבינלאומי למאבק באסלאמופוביה על ידי העצרת הכללית של האום. בנאומו באספה הכללית אתמול שלישי לדון על ההחלטה נגד האסלאמופוביה, אמר טחטרוואנצ'י כי על ידי ציון היום הזה נוכל ליצור הבנה גלובלית טובה יותר ביחס לאסלאם והערכים האסלאמיים, ולשלוח באמצעות העצרת הכללית של האום מסר של סולידריות ושיתוף פעולה לכל העולם. והוסיף כי איראן מברכת על אישור העצרת הכללית פה אחד את הצעת ההחלטה נגד האסלאמופוביה, מה מצביע על נחישותנו להתמודד ביעילות עם תופעה זו כאחד האתגרים העיקריים שנתקלת בהם הקהילה הבינלאומית. טחטרוואנצ'י אמר עוד, אנו קוראים לכל המדינות החברות באום למלא אחרי האחריות שלהן ולתרום לקידום הערכים המשותפים של הדו-קיום וסובלנות והבנה הדדית ברחבי העולם על ידי מילוי התחייבויות משפטיות. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב דחה את הטענות של ארצות הברית כי רוסיה מנסה לסכל את החיית הסכם הגרעין בין איראן למעצמות. לברוב מסר את דבריו בתום פגישה עם שר החוץ האיראני חוסיין אמיר עבדולהיאן. בנוסף, לברוב מסר כי רוסיה קיבלה מארצות הברית בתכונות בכתב שהסנקציות שהוטלו נגדה בעקבות המבצע הרוסי באוקראינה לא יפגמו בשיתוף הפעולה בין המדינות לצורך חזרה להסכם הגרעין, במסגרתו יבוטלו הסנקציות על איראן. באחיר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר שהאמריקנים ממשיכים בקשר עם רוסיה במטרה לחזור ליישום מלא של הסכם הגרעין עם איראן. בנוסף אמר הבכיר כי וושינגטון לא תטיל סנקציות על השתתפות רוסים בפרויקטים גרעיניים שמהווים חלק מההסכם. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר בשבוע שעבר שהסנקציות שהוטלו נגד רוסיה על ידי המערב בעקבות המבצע הרוסי באוקראינה עלולים לבלום את החתימה על ההסכם, ודרש ערבויות לכך שרוסיה תוכל להמשיך בקשרים עם איראן. השר לביטחון הפנים של ישראל עומר בר-לב הורה למפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי להתנות את עליית חברי הכנסת למתחם אל מתחם אל-אקסא בעיר הקודש רק במידה ולא נשקפת להם סכנה. אך היועצת המשפטית לממשלה גלי ברהב מירה הודיעה לו כי אינו מוסמך להורות זאת. דווח כי היועצת המשפטית לממשלה הישראלית שגרה מכתב תקיף לבר לב ובו הבהירה לו שעל חברי הכנסת חל חוק חסינות המאפשר להם חופש תנועה כמעט מוחלט. לדבריה, רק ראש הממשלה יוכל להגביל את העלייה למתחם באלה של ביטחון לאומי בין סוגריים, וגם זאת לאחר קבלת חוות דעת של השבק. ברלב אמר בתגובה ליועצת המשפטית כי על המשטרה מוטלת החובה לפעול למניעת הסכנה לחייהם של חברי הכנסת. 17 חברי כנסת מסיעת הקואליציה הגישו מכתב ליושב ראש הכנסת מיקי לוי בו דרשו לממש את זכותם הפרלמנטרית ולהביא לביטול הצו שנחתם על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן שכולל ביטול מיידי של המכס על מגוון פירות וירקות. הם כתבו כי לצערנו דווקא בזמן של משבר עולמי על רקע המלחמה באוקראינה שמוכיח את הצורך האסטרטגי של ישראל לתכנן את מדיניות ביטחון המזון שלה, בחרו שרי האוצר והחקלאות לרמוס את הסכמות הקואליציה ולפגוע בייצור המקומי, לשון המכתב. מוקדם יותר שר האוצר של ישראל אביגדור ליברמן הכריז יחד עם שר החקלאות עודד פורר רשמית על הוצאתה לדרך של הרפורמה בחקלאות אותה הם מקדמים כבר חודשים רבים ללא הסכמות עם החקלאים המקומיים שנסו להילחם בה. ליברמן ופורר חתמו על צו שכולל ביטול מיידי של המכס על מגוון פירות וירקות. לפי האוצר יתר המכסים על פירות וירקות טריים קפואים ומשומרים יופחתו באופן הדרגתי על פני 5 שנים כדי לשמור על החקלאות המקומית או לאפשר תקופת הסתגלות. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום והנה הפרשנות של היום. חוק האזרחות אשר אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הוא חוק גזעני ואנטי דמוקרטי שמבחין בין אזרחים יהודים לאזרחים פלסטינים ומונע מהפלסטינים זכויות השמורות ליהודים בלבד. החוק אינו מאפשר לאזרחים והאזרחיות הפלסטינים בעלי תעודת זהות ישראלית שנשאו לפלסטינים או פלסטיניות תושבי הגדה המערבית איחוד משפחות בישראל משום שהוא מונע מבני הזוג תושבי הגדה המערבית לקבל מעמד בישראל מתוקף הנישואים לאזרח ישראלי, כמו במקרה של אזרחים יהודים הנשאים לזרים. הוראת השעה שנחקקה לראשונה בשנת 2003 עושה זה 19 שנה שימוש שקרי בתירוץ הביטחוני. כדי למנוע את מה שתומכיו הרבים של החוק מכנים שיבה זוחלת של פלסטינים לתחומי הקו הירוק. מאז שנחקק לראשונה ועד היום השיקול הדמוגרפי לא הוזכר בחוק מפורשות. שם הקפידו על סיפור כיסוי ביטחוני. בנוסח החדש, נקרים פירות תהליך השחרור מבושה שהובילו בשנים האחרונות ראש הממשלה נפתלי בנט כשאמר מפסיקים להתנצל, ושרת הפנים איילת שקד החתומה על בושם פאשיזם. כחלק מההבנות עם האופוזיציה, שונה נוסח הסעיף העוסק במטרת החוק, והוא רומז שבבסיסו עומדים שיקולים דמוגרפיים. החוק עבר ברוב של 45 תומכים לעומת 15 מתנגדים, אף על פי שרעם ומרץ התנגדו לו. חברי העבודה שנעדרו מההצבעה הוכיחו שוב שאידיאולוגית מקומם הטבעי בימין. הוא עבר בזכות שיתוף פעולה של הימנים מהקואליציה ומהאופוזיציה. פעולה פרלמנטרית זו מעמידה בספק את פרויקט השינוי שבנט מתיימר להוביל יחד עם שותפיו במרכז שמאל ורעם. היא חשפה קואליציה יהודית ימנית המתקיימת מתחת לפני השטח, שיכולה להמשיך ולהוביל חקיקה ימנית אנטי דמוקרטית תוך הפיכתה של קואליציית השינוי לפסדה חיצונית בלבד. הימין הקיצוני מבין היטב את הפוטנציאל הימני של הממשלה ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כבר מחלק לה משימות. עוד הישג חשוב של החוק הזה הוא בהבנה שהשמאל לא יפיל את הממשלה והיא מה. אם הנציגים שהגיעו מהימים רק ירצו, יש לה יד חופשית לעשייה לאומית. לחברי הימין נגמרו התירוצים. פסקת ההתגברות, אביתר, חומש ההתיישבות הצעירה, יהוד הנגב והגליל, תיקון הוראות הפתיחה באש, תיקון מערכת המשפט, קיזוז מסקורות מפגעים ועוד מחכים להם. חובה על בגץ לפסול את החוק הגזעני, המפלה והלא חוקתי הזה. אם ממשלת השינוי היא רק פסדה המאפשרת את המשך שלטון הימין והעמקתו, על הפלג הלא ימני לחשוב מחדש אם מקומו בממשלה. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, משרד החוץ של רוסיה הודיע שהטיל סנקציות על נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן ושורה של בכירים נוספים, בהם שר ההגנה של ארצות הברית וראש ה-CIA. זאת בתגובה לסנקציות הכבדות שהטילו מדינות המערב על הקרמלין מאז התחלת המבצע הרוסי באוקראינה. אחרי השיחות שהתנהלו ביומיים האחרונים בין נציגי קייב ומוסקבה באשר להפסקת אש אפשרית, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בסרטון שפרסם בערוץ הטלגרם הרשמי שלו כי עמדותיהן של אוקראינה ורוסיה בשיחות נשמעות מציאותיות יותר. עם זאת הוא הוסיף כי נדרש עוד זמן כדי שההחלטות שיתקבלו יהיו לטובת האינטרסים של קייב. בימים האחרונים נציגים בצד האוקראיני מסרו כי הם מזהים נכונות של רוסיה לנהל מסע ומתן קונסטרוקטיבי. בתום פגישתם של ראשי הממשלה של צ'כיה, פולין וסלובניה, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי בקייב, סגן ראש ממשלת פולין אמר לסוכנות הידיעות הפולנית PAP כי יש צורך לשלוח לאוקראינה כוח שמירת שלום מטעם נטו או מבנה בינלאומי רחב יותר שגם יהיה מסוגל להגן על עצמו כדבריו. סוכנות הפליטים של האום עדכן שמניין האוקראינים שיצאו מהמדינה מאז החל המבצע הרוסי במדינה עלה ל3,381 בני אדם. מוקדם יותר דווח דובר הצלב האדום כי הלכודים במריופול, שם עוזלים המזון ומהשתייה, עדיין ממתינים לסיוע הומניטרי. נשיא ארצות הברית ביידן צפוי להצטרף לפסגה של 27 מנהיגי האיחוד האירופי שתתקיים בברסל שבבלגיה בחמישי הבא, הגדל לדון במלחמה באוקראינה, כך לפי גורם באיחוד האירופי שסיפר לרויטרס. צפון קוריאה ניסתה לשגר טיל לעבר הים, אך השיגור ככל הנראה נכשל, כך טען צבא דרום קוריאה, אחרי שבתקשורת היפנית דווח על השיגור. לפי משרד ההגנה הדרום קוריאני, הטיל שוגר מנמל תעופה שמחוץ לבירה פיונגיאנג, שממנו בוצעו כמה שיגורים לאחרונה, כולל שניים שלפי ארצות הברית ודרום קוריאה, היו חלק מניסויים במערכת טילים בליסטיים בין יבשתיים חדשה. צפון קוריאה שגרה מתחילת השנה כמות חסרת תקדים של טילים כשניסוי הנשק התשיעי שלה השנה בוצע לפני כשבוע וחצי. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.